ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף סמך ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בסוף דף סמך זין עמוד ב', בתחילת פרק שביעי, פרק כלל גדול. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא כללי. אנחנו מציינים שזה ארוך, זה עד עין ג' עמוד א'. מה מספר קורבנות חטאת חייב אדם העובר על ריבוי עבירות? הנושא המיידי, כתבנו, מצבים שונים של ידיעה ואי ידיעה בזמן שעובר ועושה מלאכות שבת. הפס הכפול שנראה תחת הכותרת מבנה, כתבנו, תוצאות במספר קורבנות חטאת שחייב. המשנה, כלל גדול אמרו בשבת: כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת. נאמר שקורבן חטאת כמעט בכל מקרה, יש פה ושם יוצא דופן, מביאים את הקורבן חטאת על אדם שעובר בשוגג על עבירה. כאן אנחנו מדברים על מלאכת שבת, ולמרות שהוא עשה הרבה עבירות, מאחר שהוא שכח עיקר שבת, עוד מעט נתמקד מה הכוונה בזה. רש"י כותב פה, כסבור אין שבת בתורה. אז השגגה אצלו שגרם את כל המלאכות היה שכחה או אי ידיעה שאין שבת בתורה. אז זה בעצם בעיה יחידני או אחת. נכון שמדובר או על עשיית הרבה מלאכות, אבל השורש של עשייתם של כל המלאכות שבת באיסור הוא בגלל דבר אחד: הוא חשב אין שבת בתורה, ולכן התנא אומר שהוא יביא רק חטאת אחת. היודע עיקר שבת, זאת אומרת הוא יודע שיש שבת בתורה ונסרו בה מלאכות, ושכח שהיום שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. עוד מעט אנחנו נעבור על דברי המשנה דרך רש"י, כי כאן רש"י על המשנה נותן לנו יסודות שיהיו חשובים בהמשך, בדפים הבאים. בינתיים נתקדם במשנה. היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל, ואנחנו ממשיכים לדף סמך ח' עמוד א', אב מלאכה ומלאכה. העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, מדובר פה על אדם שעבר על כמה תולדות של אב מסוים, זה הכוונה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. כפי שאמרנו, נחזור על דברי המשנה דרך רש"י. אמרנו שמי שלא יודע או הוא סובר שאין שבת בתורה אינו חייב אלא חטאת אחת, אומר רש"י, בגמרא יליף לה שמירה אחת לשבתות הרבה ושמירה לכל שבת ושבת. זה שני מצבים שונים. ומסתברא דכתיב שמירה אחת לשבתות הרבה כי היי גבנה כתיב, תקולה חדש גגהי, וקורבן השוגג קעתי. אנחנו הסברנו את זה מקודם. היודע עיקר שבת, שיש שבת בתורה, ונאסרו בה מלאכות, ממשיך רש"י, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, על ידי שגגת שבת, ששכח ששבת היום. עוד פעם, אדם יודע שיש שבת בתורה ושבת אסור בעשיית מלאכות, רק מה? הוא שכח שהיום זה שבת. מדקתני סיפה היודע שהוא שבת, בכלל דרישה בשלב הנוכחי, בדעין יודע שהוא, כלומר היום, שבת. ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה בעניין זה, ולא נודע לו בינתיים שחטא. חייב על כל שבת ושבת, חטאת אחת לכל שבת. ואף על פי שלא נודע לו בינתיים, והעלם אחד הוא. מה זה העלם? שנעלם מהבן אדם שהוא עשה עבירה. וזה בעצם רצף אחד של העלמה. ובכל זאת, אמרינן ימים שבינתיים הווין ידיעה לחלק. לא שבפועל הוא ידע, אמרנו שהוא לא גילה בינתיים, אבל עצם העובדה שעברו ימים משבת לשבת, זה מאפשר לבן אדם לדעת שהיה שבת, שאי אפשר שלא שמע בינתיים שאותו היום הביא שבת, אלא שלא נזכר לו במלאכות שנעשו בו. ושגגה כמיתה, השוגג פה בבסיס, משום שבת הוא דהווי. והאיתיאדה לי ביני ביני. זאת אומרת, בין שבת הנוכחי לשבת הבא, אנחנו אומרים זה כביכול נודע לו, הלכך כל חדש שבת חדש גגה היא, כל שבת חדש גגה בנפרד. ומיהו על הרבה מלאכות שבכל שבת לא מחייב אלא חדה. וכול השבת חדש גגה, והלא שגג המלאכות, יודע הוא שהמלאכות אסורות, אלא השבת הוא תשרג, הוא פשוט לא ידע שהיום זה שבת. הוא עשה הרבה מלאכות בכל אחד מהשבתות האלו, והוא ידע שאם זה היה מדובר בשבת זה עבירה של מלאכת שבת, אבל הוא פשוט לא ידע שהיום שבת. זה השגגה שגרם לו לעשות את כל המלאכות שהוא עשה, וזה שגגה אחת. לכן חייב על כל שבת ושבת חטאת אחת, למרות שבכל אחד מהשבתות האלו הוא עשה הרבה מלאכות. ממשיך רש"י, היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה, שלא ידע שהמלאכות הללו אסורות, ועשם כמה פעמים בכמה שבתות, חייב על כל אב מלאכה חטאת אחת. ואף הפי שחזר וכפלה בכמה שבתות, כולה חדש גגה היא, תהלו נודע לו בינתיים. וכאן רש"י נותן חילוק במה שאמרנו מקודם ומה שאנחנו אומרים עכשיו. ולעניין שגגת שבת הוא דעיקה למימר ימים שבינתיים הוויין ידיעה לחלק. ולכן ראינו מקודם שאם היה מצב ששבוע אחר שבוע הוא שכח משבת, וזה בעצם העלם אחד של שכחה, בכל זאת הוא חייב על כל שבת ושבת בגלל השיקול הזה שימים שבינתיים הווין ידיעה לחלק. לחלק כוונה לחייב אותו קורבן נפרד על כל שבת ושבת. אבל לעניין שגגת מלאכות לא אמרו הכי, ומשום הפסק ימים אין לו לדעת, אלא אם כן ישב ועסק לפני חכמים בהלכות שבת. ולכן אנחנו אומרים שהוא חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. ולכן אין כאן הכפלה של שבתות, זאת אומרת, אם נגיד שבכל אחת מהשבתות האלו הוא תפר, הוא כתב והוא בישל, זה שלוש אבות, והוא עשה כך במשך שבע שבתות, אנחנו לא אומרים שהוא יהיה חייב שבע כפול שלוש, וזה בגלל שמה שרשי כותב, זה משום הפסיק ימים, אין לו לדעת, אלא אם כן יושב עסק לפני חכם בהלכות שבת. אבל מה? הוא יהיה חייב שלוש חטאות, בגלל שבכל שבת הוא עבר על אותם אבות מלאכות, ואם בדוגמה שלנו הוא עשה שלוש מלאכות, יהיה חייב על כל אחד מהם, ללא התייחסות לכמה שבתות מדובר. ומי הוא בחטאת אחת לא מפטר על כל שבת? בדוגמה שלנו לא אמרנו שהוא חייב חטאת אחד, אבל הוא חייב שלוש חטאות. למה? תשגגה לב בשבת הוויה. בדוגמה הזאת מדובר באדם שיודע שהוא שבת, אז הוא לא שגג בשבת, אלא במלאכות. ושגגות טובה הוו לשבת אחת. אם הוא עבר על עשר אבות מלאכות, אז הוא יהיה חייב עשר חטאות. ובגמרא יליף, פעמים שהוא חייב על כל אחת ואחת, ופעמים שאינו חייב אלא אחת על כל שבת. ומסתברא דחיובה, כלומר ריבוי חטאות, בזדון שבת ושגגת מלאכות. מה זה זדון שבת? הוא ידע שהיום שבת, אבל הוא לא ידע שמה שהוא עושה, הפעולות השונות שהוא עושה הם, הם מלאכות. עיקה שגגות טובה. אז במקרה כזה הוא יהיה חייב לפי מספר המלאכות שהוא עבר. ופתוע המקרה שעליו אמרנו חייב רק חטאת אחת, בשגיגת שבת בזדון מלאכות. המספר של חטאות שהוא יביא זה לא לפי המלאכות, אלא לפי השבת. דחדה שגגה היא. והיה המקרה הראשון שלנו במשנה שהוא לא ידע בכלל שיש שבת, אז זה הוא עשה מלאכות במשך הרבה שבתות, אבל הכל נבע מתוך החשיבה שלו המוטעת שאין שבת בתורה. אז מה השגגה? שגגה אחת. היה לנו המקרה של הוא שכח, כל שבוע שכח, כששבת הגיע הוא שכח, ובכל שבת הוא עשה מלאכות רבות, אז הוא חייב רק לפי השבתות, לא לפי מספר המלאכות. כעת אנחנו חוזרים לדף סמכת עמוד א', והקטע הראשון של הגמרא, כפי שכתבנו בשוליים, הסבר לשון כלל גדול, הדגש על המילה גדול, אומר הגמרא, ופותחים פה בשאלה, סימנו את השורות, שש שורות כשאלה ארוכה, מהי טענה? טענה, למה הטענה, מהי, פעם אני קורא, מהי טענה? טענה, למה הטענה כתב כלל גדול? המילה גדול הוא מה שמעסיק אותנו. אין למה משום דקבאי למתני עוד כלל אחר? זה בדף עין ה' עמוד ב'. אפשר לראות שם עוד כלל. אז בגלל זה טענה כלל גדול. אז מאחר שיש עוד כלל, אז בא הכלל הראשון מכונה כלל גדול. וגבי שביעית נמי, משום דקבאי למתני עוד כלל אחר, תנא כלל גדול, גם במסכת שביעית. במשניות מופיעים את הביטוי כלל גדול, ובאמת שם יש עוד כלל. אנחנו לא ניכנס כעת לפרטים, לתוכן העניין, אנחנו מתעסקים כאן בעניין המבנה. אז האם זה מה שגורם לכך שתנה ישתמש בביטוי גדול, בגלל שבנוסף לכלל הנוכחי יש עוד כלל? והא גבי מעשר תקטני עוד כלל אחר במס, במשניות שעניינו מעשרות. זה רש"י מציין פרק ראשון של מסכת מעשרות, כמובן בסדר זרעים. שמה יש כלל נוסף, ולא תני כלל גדול. המילה גדול לא מופיעה אצל הכלל הראשון, למרות שיש עוד כלל שמופיע בהמשך המשניות שם במסכת מעשרות. אז עדיין אנחנו בשאלה למה התנא שלנו השתמש במילה גדול. אמר רב יוסי בר אבין, שבת ושביעית, שבשניהם כתוב כלל גדול, דעית בהו אבות ותולדות, תנא גדול. כידוע בהלכות שבת יש 39 אבות מלאכות, ואצל המלאכות האלו יש עוד פעולות שדומות למלאכה המקורי, הם נחשבים תולדות. למשל, יש איסור לזרוע זרע בקרקע, ויש איסור השקיה. השקיה זה תולדה של זריעה. אז האם בגלל זה, וזה מה שרבי יוסי אומר לנו, שבגלל התופעה של אבות ותולדות, אז התנא משתמש במילה הגדול, מעשר שדלת באבות ותולדות, לא תנא כלל גדול. אז זה בשבילנו כעת, זה ההבדל בין מצד אחד שבת ושביעית, מצד שני מעשרות. הגמרא שואלת, ולבר כפרה, הוא היה דור הביניים בין התנאים לאמוראים, מן דור גשר, ובכך הוא ועוד כמה גדולי רבנים כמו רבי חייא ורבי הושעיה חיברו ברייתות. אז בר כפרה גם כן חיבר ברייתות. לפי בר כפרה דתני כלל גדול במעשר, הוא בברייתות שלו כותב כלל גדול במעשר, מהי אבות ומהי תולדות עיקר. איך לפי בר כפרה יש הצדקה או סיבה שהשתמש במילה גדול במעשר בזמן שאין לו אבות ותולדות? אז צריכים גישה חדשה. אל עליו היינו טעמה גדול, מה שכתוב כלל גדול, המובן שלו זה כך: גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית. ובעוד שתי שורות אנחנו הדגשנו, גדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר. אז ביחס לתחומים נוספים רואים שהתחום הקודם, למשל שבת, הוא קדם לשביעית. אז שבת עונשה כוללת יותר דברים משביעית. הגמרא לא מתייחסת לחומרת העונש, אלא כמה דברים הוא כולל. אז גדול, וכמובן מי שעובר על הדברים האלו הוא יקבל את העונש המתאים. בכל אופן, גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית, אילו שבת איתה בין בתלוש בין במחובר, שייך מלאכת שבת גם על דברים שהם תלושים מן האדמה, אילו שביעית בתלוש לטה במחובר איתה. אומר רש"י קצת למטה מפה, שבת איתה לאיסור דידי בין בדבר שהיה תלוש מבעוד יום, כגון תוכן ולש, התבועה הייתה תלושה מבעוד יום, ביום שישי. אין כאן בעיה של קוצר או משהו, בכל זאת שייך על התבועה הזאת מלאכות כמו תוכן ולש, בין בדבר שמחובר מי שקידש היום. כשנכנס שבת ומדובר במשהו עדיין מחובר לאדמה, שייך עליו גם כן איסורי מלאכה. ואילו שביעית, ממשיך רש"י, בדבר שהיה מחובר משקידש שבי איתה, כשנכנס שנת השמיטה, אם הצמח היה עדיין מחובר, אז שייך עליו דיני שמיטה. אבל בדבר שהיה תלוש לפני שביעית, לטה, אין דינים של שמיטה שקשורים לדבר שהיה תלוש מערב, כבר מערב שביעית, שנה השישית. אנחנו חוזרים לגמרא. בינתיים הסברנו המילה גדול ביחס לשבת, כי שבת הוא גדול משביעית. וממשיך הגמרא, וגדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר, דאילו שביעית איתה בין במאכל אדם בין במאכל בהמה, ואילו מעשר במאכל אדם איתה במאכל בהמה לטה. הנקודות האלו רש"י מביא את המקורות. בכל אופן אנחנו ממשיכים. בינתיים אמרנו, הסברנו את ההופעה של המילה גדול בשביעית, ביחס למעשר שביעית גדול יותר. הוא כולל מאכל אדם ומאכל בהמה, מה שאין כן מעשרות. הוא שייך רק במאכל אדם ולא במאכל בהמה. הגמרא מתייחסת כעת לבר כפרה שהזכרנו מקודם, ולבר כפרה דתני כלל גדול במעשר. מה הגדול במעשר ביחס למה? גדול עונשו של מעשר יותר משל פאה. פאה, אחד ממתנות העניים, שאדם קוצר את שדהו ומשאיר פינה אחת ללא קצירה, שהעניים יבואו וירקטו שם. ביחס לפאה, מעשר כולל יותר דברים מפאה. והגמרא מפרטת, וכאן אנחנו בתחילת נקודה ארוכה, תשימו לב, אנחנו מדברים, זה מסומן בהתאם בגמרא, יותר מ-10 שורות עד הנקודותיים בהמשך. אז ממשיך הגמרא ומסביר מה הגדול במעשר יותר מפאה. וזה כמובן מצדיק את המילה גדול גם במעשרות, כפי שמופיע אצל הברייתות של בר כפרה. הגמרא מסבירה, דאילו מעשר איתה בתאנה וירק. אם אדם מגדל תאנים, ירקות, הוא חייב להפריש מעשרות. ואילו פאה לטה בתאנה וירק. אם יש לאדם שדה של ירקות, הוא לא משאיר פינה אחת של אותו שדה ללא לקיטה, להשאיר לעניים. כי מצוות פאה לא כוללת תאנים וירקות. והגמרא מביא כעת את המקורות לנאמר. דתנן, כלל אמרו בפאה, כלשהו, וכאן יש חמישה נתונים, רק אם חמישתם קיימים, רק אז הוא חייב בפאה. אבל אם חסר אחד מהנתונים האלו, הוא לא יהיה חייב. אנחנו נראה בהמשך, אצל מעשרות, גם אם חסר, בעצם אנחנו נדבר על שניים מתוך חמישה נתונים, גם אם לא קיים הנתונים האלו, הוא כן חייב במעשרות. אז התחום של פאה יותר מצומצם מהתחום של מעשרות. ומה אומר המשנה? כלל אמור בפאה, כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולכיתתו כאחת ומכניסו לקיום, חייב בפאה. וכאן הגמרא מפרטת מה כל אחד מהדברים האלו, מה המשמעות שלו, מה זה בא למעט. אמרנו מה חייב בפאה? דבר שהוא אוכל, למותי ספיחי סטיס וקוצה. הם נכון, הם דברים שצומחים, אבל הם אינם מיועדים לאכילה אלא ליצור מהם צבעים, צבע. אז דבר ספיחי סטיס וקוצה לא חייבים בפאה. ונשמר, זה הכלל השני, שאם הוא נשמר אז הוא חייב בפאה. למותי הפקר, וגידולו מן הארץ, למותי כמהים ופטריות. הם אינם גידולי הארץ, הם, נכון, הם נמצאים פטריות, אתה מוצא אותם על הארץ, אבל הם, הם גדלים מן האוויר, מחומרים שנמצא אוויר, זה גורם ליצירת או גדילת פטריות. ולכיתתו כאחת, שיש עונה אחת שבו אתה מלקט את כל היבול של אותו דבר. למעוטי תאנה, תאנים הם לא נלקטים בעונה בעת אחת, אלא זמנים שונים במשך השנה. הוא מכניסו לקיום למותי ירק, אין מחסנים לטווח ארוך, כמה, אולי לכמה ימים, כמה שבועות, אבל הוא לא דבר, לא כמו תבואה שאתה מכניס אותו אפילו יותר משנה. אז ירקות הם אינם ככה, הם אינם כאילו, אז אין חיוב פאה בירק. ואילו גבי מעשר תנן, כלל אמור במעשר, כלשהו אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב במעשר. ואילו לכיתתו כאחת ומכניסו לקיום, לא תנן. זאת אומרת, אני לא מצפה שיהיה לכיתה כאחת כשאנחנו מדברים על מעשרות. וזה אומר לנו, אם אין צורך שיהיה לכיתה כאחת, תאנים יהיו חייבים במעשרות. אתה לא מצפה שיהיו נכנסים לקיום כשמדובר בחיוב מעשרות, גם אם לא מכניסים אותם לקיום יהיה חייב. אז מכאן אנחנו מבינים שהירקות חייבות במעשרות. אז לגבי פאה ניתן לומר שמעשרות גדול יותר, ולכן אצל בר כפרה יש לו כלל גדול במעשרות. זה בניגוד או בשונה מפאה שחייב בפחות דברים ממעשרות. כעת אנחנו רואים סימון חדש, וגם כתבנו בשוליים נושא סלש מבנה, וזה ממשיך עד הפסמך תת עמוד א', הצורת פפיון. הוא מדגיש שמות רב ושמואל, ועמוד הבא נראה הדגשת רבי יוחנן, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. בשוליים אנחנו כתבנו, הנושא הוא תינוק שנשבע, נלקח בשבי. רב ושמואל אומרים שאחד כזה, הוא היה כבר בזמן שהיה תינוק, הוא היה בשבי אצל גויים, והוא גדל כך, והוא חילל שבתות רבות, מלאכות רבות. רב ושמו אומרים שאדם הזה כשהתבריר שבאמת כך היה, חייב אחד, הוא יביא קורבן חטאת אחת. נכון, למרות שהוא עבר הרבה שבתות, הרבה מלאכות, לא משנה, לפי רב ושמו הוא חייב בכל זאת קורבן אחת. רבי יוחנן ורבי שלקיש ורבי שמעון לקיש פטור, אין חיוב כלל אפילו קורבן אחת. והסבר הנסיבות מאחורי הדקטני, השוכח עיקר שבת אינו חייב על החטאת אחת. אז אנחנו ראינו את המשנה שמדובר בשוכח עיקר שבת, והסברנו ש לעת עתה, אני לא מתחייב שההסברים האלו יישארו, אבל לעת עתה הסברנו שהשוכח עיקר שבת זה אדם שלא ידע שיש שבת בתורה, ולפי המשנה שלנו היה חייב אחת. כשאנחנו מדברים על תינוק שנשבע, הוא כזה, הוא לא ידע אף פעם שיש כזה מושג של שבת. נחזור הגמרא. רב ושמואל דאמרי תרוויו, מעיטים שדיבר על חיוב חטאת אחת ברישה של המשנה. איך זה יכול להיות? הוא עבר הרבה שבתות, עשה הרבה מלאכות, ובסך הכל חייב חטאת אחת. מה זה? בתינוק שנשבע לבין הנוכרים, וגר שנתגייר לבין הנוכרים. ובמציאות כזאת הוא לא ידע שקיים שבת מעולם, אבל הכיר ולבסוף שכח, חייב על כל שבת ושבת. זה דומה למי ששוכח שהיום שבת. וכעת אנחנו נעלה קושיה על העמדה של רב ושמואל תנן, השוכח עיקר שבת, מה שראינו במשנה שלנו. וההמשך על הקטע הזה, הוא אינו חייב אלא אחת. מה זה השוכח עיקר שבת? לאו מכלל דהוויה לידיעה מעיקרה. זה דומה למה שרב שמואל אמרו אצלנו לפני שתי שורות באות ב', אבל הכיר ולבסוף שכח. לכאורה זה המקרה של המשנה, הוא שכח. מה זה שוכח? אדם ששוכח זה אדם שפעם ידע ושכח, אז הוא הכיר ובסוף שכח. ומה המשנה אומרת על מקרה כזה שחייב רק אחת? מה אמרו רב ושמואל על הכיר ולבסוף שכח? לא רק אחד, הוא חייב על כל שבת ושבת. אז זה קושיה על רב ושמואל. לא, מה שהסברנו, איך שהסברנו במשנה, לא נכון. מהי כל השוכח עיקר שבת שחייב רק אחת? זה הייתה שכוח ממנו עיקרה של שבת. דיינו, הוא אף פעם לא ידע שיש שבת, והמשנה אומר חייב אחת, זה תואם לרב ושמואל. הגמרא מקשה, אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, הכיר ולבסוף שכח, לפי מה שאמרנו מקודם בעניין שכוח מעיקרה, אז מה זה משאיר לנו לגבי הכיר ולבסוף שכח? מהי? חייב על כל שבת ושבת. וזה באמת מה שרב ושמואל אמרו. יש לנו שאלה פה, קושיה. עדתני, עד שהמשנה בבבא השנייה של המשנה, היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. ליטני, היה נכון למשנה ללמד, נגיד, חידוש יותר גדול. לפי מה שרב ושמואל אומרים, ליטני הכיר ולבסוף שכח, שמה? שהוא חייב על כל שבת ושבת, וכל שכן נסתכל ברשי, שלוש שעות מסוף העמוד, ליטני הכיר ולבסוף שכח, דחייב, אמרנו שחייב על כל אחד ואחת, ואף אגב דלקה למימר ימים שבינתיים הוויין ידיעה לחלק. וכל שכן המקרה של שמופיע במשנה, דעיקה למימר שימים שבינתיים הוויין ידיעה לחלק. אז לפי, אני חוזר עוד פעם, לפי גישתם של רב ושמואל, המשנה הייתה צריכה ללמד הכיר ולבסוף שכח, שפעם ידע שקיים שבת אבל אחר כך שכח, והוא במצב שלא יודע שקיים שבת. ואתה רוצה לומר שחייב בכל זאת על כל שבת ושבת, אז זה מה שהמשנה הייתה צריכה ללמד. וכל שכן המקרה שיודע עיקר שבת, כאן מדובר שאדם בכלל לא שכח שקיים שבת, הוא רק לא ידע שהיום שבת. הגמרא עונה, מהי היודע עיקר שבת, מה שכתוב במשנה, מי שהיה יודע עיקרה של שבת ושכחה. זה המקרה שעליו באמת דיברו אבו שמואל של הכיל בסוף שכח, והמשנה אומרת חייב על כל שבת ושבת כמו שהם אמרו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכאן אתם יכולים לראות ששוב פעם סימנו את השורות הבאות, חמשת שורות הבאות, כקושיה ארוכה. אבל לא שכחה מי, עכשיו לפני דקה אמרנו שמי שהיה יודע עיקרה של שבת ושכחה, אז ראינו שחייב על כל שבת ושבת. מה תגיעו לגבי מי שלא שכחה לעיקר שבת, רק שכח שהיום שבת? זה יותר חמור, נגיד יותר מחייב. אבל לא שכחה מי, חייב על כל מלאכה ומלאכה. אז אם זה ככה, עד איתני, עד שהתנא מלמד בבבא שלישי, היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל מלאכה ומלאכה, ליטני היה על התנא ללמד משהו יותר מחודש, חידוש יותר גדול, ומה שמובא במשנה הייתי יודע מאליו. ליטני היה לתנא ללמד היודע עיקר שבת, ורק מה, הוא שכח אותו. ועל מה שרצינו להגיד, המשמעות של דברי רב ושמואל זה ככה, שמי שיודע עיקר שבת ורק ששכח שהיום שבת, יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה. אז אם כך, וכל שכן מי שיודע שהיום זה שבת ועשה מלאכות הרבה, שיהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה. אלא מתניתים שמספיק, אנחנו חוזרים לתחילת המשנה, מתניתים כשהכיר ולבסוף שכח, ולא תגידו שחייב על כל שבת ושבת. ודרב ושמואל נמי כהכיר ולבסוף שכח דמי. והמקרה שאין דיבור עליו, התינוק שנשבע וכו', הוא דומה להכיר ובסוף שכח. והכי איתמר רב ושמואל דאמר את אביהו. אני אקרא עוד פעם, והכי איתמר. וכך יש ללמוד את הגמרא. רב ושמואל דאמר את אביהו, אפילו תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתנה לבין הנוכרים כהכיר ולבסוף שכח דמי וחייב. ובל תחשבו שזה שונה, תינוק שנשבע הוא יהיה פטור כי הוא אף פעם לא ידע. בכל זאת רב ושמואל סוברים שתינוק שנשבע הוא הלכתי, הוא כמו מי שהכיר ובסוף שכח וחייב חטאת אחת. וכעת אנחנו הגענו לרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, שכפי שאמרנו מקודם חולקים על רב ושמואל. דאמרי תרוויו, דווקא הכיר ולבסוף שכח, רק אז ניתן לחייב אותו חטאת אחת. אבל תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים פטור. ורשי כאן אומר פטור דקסב רבי יוחנן וריש לקיש, אומר מותר, אדם שאומר שמותר לעבור על עבירה מסוימת, זה נקרא אומר מותר, אנוס הוא ולא שגגה היא. כפי שאמרנו בדברי הקדמה, קורבן חטאת לא בא על אונס, הוא בא על שוגג מטבע. וכאן אנחנו רואים קושיה ארוכה, כפי שמסומן בשס, עוזר השס המסומן, והוא כולל מקור תנאי ארוך יחסית, וכפי שאתם רואים השורות שבמסגרת. ואנחנו נקדים ונאמר שהשורות המקור הזה לכאורה מהווה בעיה לרבי יוחנן רב שמעון בן לקיש. וכדרכנו, תשימו לב איפה שנמצאים הקבקובים, ההבלטות. אומר הגמרא, מיטיבי, כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא אחת. כיצד? מה דוגמה למה שאמרנו עכשיו, ששוכח עיקר שבת? כיצד? תינוק שנשבע לבין אנוכי וגר שנתגייר בין אנוכי ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת. שוב פעם, האם זה מזכיר לנו משהו? נתקדם. וחייב על הדם אחת. הוא אכל דם שהוא במזיג חייב כרת, בשוגג חייב קורבן חטאת, אז הוא אכל דם כל ימיו. ועל החלב אחת, קורבן חטאת אחת, למרות שמשך כל חייו הוא אכל דם, הוא אכל חלב, ועל עבודה זרה אחת, וכן על כל דבר שחיובו קרית, שכתוב בתורה, בשוגג חייו חטאת. כשאנחנו מדברים על תינוק שנשבע לבין הנוכרים, וכל חייו הוא אכל דם, הוא אכל חלב, הוא יביא קורבן חטאת אחת. שלא ניתה, הוא יביא קורבן חטאת אחת על כל הימים שהוא אכל דם, הוא יביא עוד קורבן חטאת אחת על כל הימים שהוא אכל חלב, וכן על זה הדרך. ומונבז מונד זה שם תנה פוטר, וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא. הועיל ומזיד קרוי חוטא, ושוגד קרוי חוטא. מה מזיד? שהייתה לו ידיעה, אף שוגד שהייתה לו ידיעה. זה להפוקה תינוק שנשבע. אמר לו רבי עקיבא, וואו, כך אתה טוען, כך אתה לומד, הריני מוסיף על דבריך. ביטוי מעניין, ונסתכל ברשי, הריני מוסיף על דבריך, כלומר, אם כך באת לדרוש גזירה שווה ללמד שוגג ממזיד, בא ואוסיף גם אני על דבריך עוד, ובא תראה אם יעמדו דבריך. זה הגמרא ממשיכה, אם המזיד שהייתה הידיעה בשעת מעשה, אף שוגג שהייתה לו ידיעה בשעת מעשה, האם בנסיבות כאלו גם תחייב אותו חטאת? ובשלב הזה נראה שוודאי שלא. אם הוא שוגג, איך אתה אומר שהיה לו ידיעה? אמר לא, ולמרבה הפלא או ההפתעה, מונבז עונה, כן, נכון, וכל שכן שהוספת. אז אם כן הדברים, שלפי בונבס, מי שהיה לו ידיעה בשעת מעשה הוא יביא קורבן חטאת, השאלה, והגמרא תטפל זה בהמשך, במה הוא שגג? אם יש לו ידיעה שזה עבירה, אז מאיפה הוא השוגג? וחייבים להגיד שהיה שוגג, אחרת אין מקום לקורבן חטאת. אמר לו, אז רבי עקיבא עונה לדבריך, אין זה קרוי שוגג, אלא מזיד. כמו שאנחנו רמזנו. אז השיטה שמונבה זקוק להבהרה. בינתיים, איפה אנחנו אוחזים? קטנימיה, כיצד? תינוק. והובה במקור הזה, המקרה של אינו חייב אלא חטאת אחד, זה בדיוק הדוגמה הזאת של התינוק שנשבע. בשלמה לרב ושמואל ניחה, כי הם אמרו במקרה של תינוק שנשבע בין הנוכרים וגדל וגילה אחר כך שהוא חי את חייו בעבירה, חייו אחת. אז המקור הזה מסתדר עם שיטת רב ושמואל. אלא רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש, שהם פטרו קשיא, הם פטרו אותו תינוק שנשבע מכל וכל. אמרי לך רבי יוחנן ריש לקיש, הם עונים תשובה, הייתי אומר, תשובה מתבקשת. לא מעיקר מונבז דפתר. ראינו שמונבז פתר במקרה שתינוק שנשבע, פתר לגמרי, בגלל שלא היה לו ידיעה מעולם. ענן דאמינן כמונבז שיטתנו מבוססת על שיטת מונבז. מה הייתה מעד במונבז? מה הבסיס לדברי מונבז שרק אם היה איזושהי ידיעה אפשר לחייב קורבן חטאת, אבל מי שאף פעם לא היה ידיעה, לא. אז מה המקור? מה הייתה מונבז? תכתיב, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. וסמיך לי, וסמוך לפסוק הזה, והנפש אשר תעשה ביד רמה. זה תיאור של מזיד. הקיש שוגג למזיד. כשאנחנו אומרים שוגג, הכוונה לעניין קורבן חטאת, הוא קש למקרה של מזיד שהוא חייב קרת. מה המזיד שהייתה לו ידיעה? אף שוגג שהייתה לו ידיעה. זה להפוקי תינוק שנשבע. רשי כותב, מקיש שוגג לעניין חטאת, למזיד לעניין קרת. ואף אגב דלא דמי, על כוכח עיקשן הכתוב. למרות שהם לא דומים, הפסוק עצמו מקיש ביניהם. ורבנן, היי תורה אחת, מהי אבדילי? לפי הרבנן, גם אם לא היה ידיעה חייב בכל זאת חטאת, כמו המקרה של תינוק שנשבע, אז מה הם לומדים מהפסוק תורה אחת וכו'? מבעי עלי לחידמקרי לרבי ישוע בן לוי לברי. הם צריכים את הפסוק הזה, הרבנן דורשים את הפסוק הזה, כמו שרבי ישוע בן לוי לימד את בנו. מה רבי ישוע בן לוי לימד את בנו? תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. הפסוק הזה מופיע בפרשת שלח לגבי קורבן מי שעבד עבודה זרה. וכתיב, אנחנו ממשיכים לדף סמך ת' וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. וכתיב, והנפש אשר תעשה ביד רמה, וההמשך ונכריתה. הוקשו לשון הקש, הוקשו כולם לעבודה זרה. מה עבודה זרה? מה להלן? הכוונה עבודה זרה. דבר שחייבים אז דונו קרית ושגגו חטאת, זה דבר ידוע, שמי שעובד עבודה זרה בלי עדים והתראה, הוא חייב קרית, אם הוא ידע, הוא עבר במזיד, וידוע גם שהוא יביא קורבן חטאת, אם הוא שגג, אף כל דבר שחייבים על זדונו קרית, והשגגתו חטאת. כאילו אנחנו לומדים מעבודה זרה לכל שאר העבירות. וכך אומר רשי, הוקשו שורה שלישית מלמעלה, קורבנות של שגגות על כל עבירות לשל עבודה זרה. מה עבודה זרה? קורבן שלה אינו בא אלא על עבירה גמורה שחייב אז דונו קרית, דסמיך לי והנפש שתעשה ביד רמה ונכרתה. אף כל התורה אין מביאים חטאת אלא על דבר שזדונו קרית. וכעת אנחנו חוזרים להתייחס לשיטת מונבז. הוא אמר שמי שהייתה לו ידיעה בשעת מעשה חייב חטאת. אגב, בגמרות המסומנות יש לנו כוכבית בעיגול שמכוון לסמה ח' עמוד ב', ושם אתם רואים כוכבית מקבילה שמצפיע על השורה הזאת שמדובר בעצם מונבז. מי שהייתה לו ידיעה בשעת מעשה הוא יביא קורבן חטאת. אז השאלה שמתבקשת אל אמון בז שגגע במה? אם אתה אומר שהיה לו ידיעה, ידיעת החטא בשעת מעשה, כדי לחייב אדם בקורבן חטאת צריך להיות שגגה. ואומר רש"י, דשגג במאי, הגבי חטאת שגגה כתיב. הגמרא עונה, כגון ששגג בקורבן. אומר רש"י, דשגג בקורבן, ויודע שחייב על זדונו קראת, אבל אינו יודע שחייב עליה חטאת. ורבנן כשיטה חולקת, שגיגת קורבן לא שמה שגגה. לפי הרבנן הוא לא נקרא שוגג אם הוא קודם כל יודע שעל עבירה פלונית הוא חייב קרית, ורק בגלל שהוא לא יודע שחייב קורבן זה לא אומר שהוא יביא קורבן חטאת. אני קורא עוד פעם, שגגת קורבן לא שמה שגגה עד שהוא יהיה שוגג בעבירה עצמה. אומר רש"י, לא שמה שגגה עד ששגג בעבירה עצמה. ממשיך הגמרא, ורבנן שגגה במאי. אומר רש"י, ורבנן דבאו, הם צריכים שגגה בעבירה עצמה. שגגה במאי כאמר שגגה בכולה מילתא, דהיינו מה זה בכולה מילתא? בלאו וקראת, או בקראת לחודי, שהוא יודע שנגיד אכילת חלב הוא דבר אסור, אבל הוא לא יודע שחייב קראת. זה לפי האפשרות השנייה הזאת מספיק לחייב אותו קורבן חטאת. ושתי האפשרות האלו יבואו לידי ביטוי כעת כמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, השמות שלהם הבלטנו אותם בגמרות המסומנות, והנושא שהוספנו בשוליים שכבר התחלנו אותו כתבנו בשוליים, העובר בשוגג חייב חטאת, שגג במאי מונבז שמחייב אף שהיה לו ידיעה בשעת מעשה, שגג בקורבן. רבנן, השיטה של רבנן שחולקים אמון, אז רבנן זה שיטת תנאים. מה נקרא שגגה? יש מחלוקת אמוראים בתוך שיטת הרבנן. אחד, רבי יוחנן, הוא נראה עוד מעט, שגג בקראת. אף אגב, דהיזיד בלאו. ריש לקיש, שגג בקראת ובלאו. הגמרא, ורבנן שגגה במאי. הרבנן, כפי שראינו ברש"י, שהם צריכים שיהיה שוגג בעבירה עצמה, עד איזו רמה, עד איזו נקודה. רבי יוחנן אמר, כיוון ששגג בקראת אף על פי שהזיד בלאו, הוא נקרא שוגג, הוא בר חטאת, קבעת קורבן חטאת. וריש לקיש אמר, עד שישגוג בלאו וקראת, שאותו אדם לא מודע לכך שיש אפילו לא תעשה על אותו עבירה. אמר רבא, מה הייתה עמד רבי שמעון בן לקיש, שהוא לא נקרא שוגג אלא אם כן הוא ממש הוא חי באי ידיעה? אמר קרא, אשר לא תעשנה ואשם. אשר לא תעשנה זה משמע לאו, עד שישגוג בלאו וקראת שבא. אנחנו נסתכל ברש"י, לא תעשנה, היינו לאו. הגמרא ממשיכה, ורבי יוחנן, היי קרא דרבי שמעון בן לקיש, מאי עביד לי. רבי יוחנן שחולק, הוא לא אומר שצריך להיות שוגג גם בלאו. אז מה רבי יוחנן לומד מהפסוק הזה? מבאי עלי לחידתניה, מעם הארץ, אותו פסוק. נתייחס לפסוק בשלמותו, לא לפני שנתקדם, בשוליים כתבנו, ויקרא פרק ד', פסוק פסוק חבזיין, ואם נפש אחת תחטא בשגגה, מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם. אז הגמרא רוצה לדעת מה רבי יוחנן לומד מהפסוק הזה. תשובה, מבאי אלי לחדתניה, מעם הארץ. אז הוא יביא קורבן חטאת, פרט למומר. אדם שהוא מומר, הוא לא יביא, לא נקבל ממנו קורבן חטאת. רבי שמעון לעזר אומר משום רבי שמעון, אשר לא תעשנה והשם. השב מידיעתו, מי שמתברר לו שהוא עבר עבירה, הוא שב מידיעתו, הוא אומר, לא הייתי עושה את זה. אז מי שהוא כזה, מביא קורבן על שגגתו. לא שב מידיעתו, אינו מביא קורבן על שגגתו. תנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת. ישנה שאנחנו בעזרת השם נגיע אליו בזמן הקרוב, הוא בדף עין גימול עמוד א'. המשנה הזאת רושמת את ה-39 אבות מלאכות, והבינן בה מניינה למה לי, למה יש צורך לפרט את המניין בזמן שכולם רשומים. אז תספור אתה, אני צריך את התנה לסכם את המספר. אז מה שואלת, למה יש צורך לכתוב 40 חסר אחת? ואמר רבי יוחנן, שאם עשן כולן בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. אם אדם עבר את כל רשימה של אבות מלאכות, אחד אחר השני, הוא עבר על כל אחד ואחד מהם, אבל מה? הוא עשה את זה באי ידיעה. מי מלאכה, מלאכה לא נודע לו בינתיים שהוא עבר עבירה, הוא עשה כולם בהלם אחד, בכל זאת חייב על כל אחת ואחת. היכי משכחת לה, באיזה תנאים נאמר כזה דבר שיהיה חייב על כל אחת ואחת? והתשובה לכך, בזדון שבת, אדם יודע שהיום שבת, ושגיגת מלאכות, והוא לא יודע שכל פעולה פעולה שהוא עושה הוא בעצם מלאכה. נסתכל ברשי, היכי משכחת לה דמחייב, מחייב ככה ריבוי חטאות, על כל כך לא משכח לה אלא בזדון שבת, שיודע שהוא שבת. אנחנו הסברנו והדגשנו את זה במוקדם של השיעור שלנו היום, שקורבן חטאת בא רק על אי ידיעה, על שגגה, וצריכים לברר בכל נידון, בכל דיון, במה מתבטא השגגה. אז אם הוא כזה, הוא יודע שהוא שבת, אבל מה? הוא לא יודע שהפעולות האלו הן מלאכות. זה נקרא זדון שבת ושגגת מלאכות. דאינו יודע שמלאכות הללו אסורות. דאי בזדון מלאכות ושגגת שבת, יודע שהן אסורות בשבת, אבל שכח שהיום שבת, התנד אינו חייב אלא אחת בכל שבת. וזדון שבת, לא הווה המצב הזה, המציאות של זדון שבת, אלא אם כן יודע אחת בהלכותיה. והיא לא ידע באחד המיניו, אין שבת חלוק לו ומשאר ימים, וזה ששגג בכולן אין כאן זדון שבת, ואז למה שיהיה חייב הרבה חטאות אם הוא לא, אם הוא שוגג בעניין שבת עצמה? אז אנחנו נחזור לגמרא. אנחנו אמרנו שהוא חייב על כל אחת ואחת, על כל אחת ואחת מהמלאכות. איך זה יכול להיות שהוא מזיד בשבת, היינו הוא יודע שהיום שבת, ושגגת מלאכות? בשלמה לרבי יוחנן, ראינו מקודם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, בשלמה רבי יוחנן דיאמר, כיוון ששגג בקרת אף על פי שהזיד בלב, הוא נקרא שוגג, משכחת לה, המציאות הזאת של ריבוי חטאות, אפשר למצוא כזה מציאות כגון תידע לה לשבת דליו. אומר רשי, משכחת לה סדום שבת בלווין, ושגיגת מלאכות בחיתות. זאת אומרת, הוא יודע שיש לב בעניין יום שבת, לא תעשה בו כל מלאכה. ולגבי המלאכות, הוא שוגג במה? בקריטות. אתה יודע לה לשבת שהוא זר על הלווין, או של כולן, או של אחת מהן, אבל הוא לא יודע שיש בו קרית. אז אדם כזה, הוא נקרא שגיגת מלאכות, ויביא ריבוי חטאות, כמו שאמרנו מקודם. אלא לרבי שמעון לקיש דאמר שהוא נקרא מזיד עד שישגוג בלב ובקרת, הוא לא יודע, הוא לא יודע שחייבים קרת, הוא לא יודע אפילו שיש איסור. תידע לשבת במאי, אנחנו אמרנו שכדי שיהיה ריבוי חטאות הוא צריך להיות סדון שבת ושגיגת מלאכות. איפה הסדון שבת? לפי רבי שמעון בן לקיש, אם הוא נקרא, אם הוא כזה שהוא שוגג בעליו ובקרת, אז איפה יש ביטוי לזדון אצלו לפי רבי שמעון לקיש? אני חוזר עוד פעם, אם אין ביטוי של זדון לגבי שבת, אז למה שיהיה ריבוי חטאות? הגמרא עונה, דידע בתחומין ועליבד רבי קיבה. הוא יודע שבאותו יום שנקרא שבת יש איסור תחומין. איסור תחומין זה לא לצאת נגיד 2,000 אמה מן היישוב. זה דבר שאסור, אסור לצעוד ללכת 2,000 אמה מעבר ליישוב, אבל אם אדם עושה כך הוא לא חייב בקורבן. ולמה אומרים מעליבד רבי קיבה? כי לפי רבי קיבה תחומין הוא דאורייטה, אז הוא יודע, הוא זדון שבת, הוא יודע שיש איסור תחומין דאורייטה. אבל לגבי השאר הוא שוגג בלב ובקרת, וזה מסביר למה שהוא יביא ריבוי חטאות. אותו תשובה לשאלה מעניין למה לי שאמרנו מקודם, שמסן כולם בהלם אחד חייב על כל אחת ואחת. אז גם לפי ריש לקיש יש תסריט והסבר לריבוי החטאות. מן תנא לה דתנו רבנן, אנחנו נביא כאן מקור תנאי שאתם רואים במסגרת בערך 5.5 שורות. אין שם של תנא פה, מי התנא שעומד מאחורי הדברים הבאים. שגג בזה ובזה. מה זה בזה ובזה? בשבת ומלאכות. זהו שוגג אמור בתורה. הזיד בזה ובזה, זהו מזיד אמור בתורה. שגג בשבת והזיד במלאכות, או ששגג במלאכות והזיד בשבת, או שאמר יודע אני שמלאכה זו אסורה, אבל איני יודע שחייבין עליה קורבן או לא. כבקבנו את המשפט הזה, כי בזה אנחנו נתמקד. בן אדם אומר שיודע שמלאכה זו אסורה, הוא רק לא יודע שחייבים עליה קורבן או לא. חייב כמובן, הוא יביא חטאת. זה נקרא שגיגת קורבן. מי מבין התנאים יגיד או יגדיר שגגה בצורה כזאת? תשובה, כמן, כמונבז. יש לנו גם חץ מצד הגמרא, וזה מחבר אותנו לשורה שישית מלמעלה, ששם הגמרא אמרה ולמונבז שגגה במאי כגון ששגג בקורבן. עד כאן שיעורנו להיום.